זה השיעור האחרון שיש לנו לפני תשע בוב, לפני היום המר והנמהר, ואחר כך יהיה לנו הפסקה מסוימת עד תחילת חודש אלול. ברוב התקופה הזו אני לא אהיה בארץ, וממילא שיעור לא יוכל להתקיים. בשבוע שעבר עסקנו בדיני הצום בתשע בוב, והיום אנחנו עוסקים באיסור תלמוד תורה בתשע בוב, פרטיה ודקדוקיה. אז למדנו בתנ"ס דף למד עמוד א' ובשולחן ערוך סימן תקנ"ד בסעיף הראשון, אסור לקרוא בתורה בנביאים וכתובים ולשנות במשנה במדרש ובגמרא ובהלכה ובאגדות שנאמר פקודי השם ישור ומסמך אליו. תמיד הרגשתי למה המחבר וגם חז"ל צריכים להיכנס לפרטנות מופלגת. אז אסור ללמוד תורה, וכל אחד יודע מה זה תורה, וכי לא ידענו מה זה תורה, וכי לא ידענו שהלוחס והקודס וגמור ומשנה ונביאים וכסובים זה הכל תורה. למה צריך להיכנס לכל כך הרבה פרטים? הלא לעולם ישנה אודם לתמיד בלושים קצור, וחזל תמיד הקפידו על הקיצור. ואני חושב בליבי שאילולי היו מפרטים כל פרט ופרט, כל אחד היה מחפש איזשהו קולס, אפילו חידושים משונים. כל אחד היה מחפש קולס. מי לא היה מחפש קולס מתחת לארץ ומעל השמיים כדי ללמוד משהו. ולכן אין מנוס אלא לפרט תואר הנביאים, כסובים, משנה, גמורה, הלוכס, מדרש, הגודס. שום דבר אינני יוצא מן הכלל, אלא מה שהוציאו מן הכלל. דהיינו איוב, דבור המרועם, דיני הבלס, סיפורי החורבן, אבל אין מנוס מלפרט, כי הם לא היו מפרטים, כל אחד היה מחדש איזה שהם חידושים כדי להוציא משהו מן הכלל, כדי שנוכל להשתשע בדברי תורה. ולכן המחבר, כמו הרמב״ם וכמו הגמור, מפרטים בדיוק מה אסור ללמוד. שולחן ערוך מבואר הטעם שאסור ללמוד, שנאמר פקודי השם ישור מסמך אליו. היום הזה אמור להיות יום של עצב ושל אבל, ולאור של יום של שמחה, ומשום כך אסרו לעסוק בתורה. אבל חידוש עצום כותב המשהו בתנ"ך דף למד, והמשהו נוקט שעיקר הטעם שאסור תלמוד תורה בתשע באב איננו משום שמחה סלעי, אלא כדי שלא יסיח דעת מן האבלוס. משום שיש הלכות שונות בתשע באב שלא קשורים לשמחה ולעצב. למשל, שאסור לעסוק במלאכה ובמעשה ומתנה, אפילו שבוע שחל בתשע באב ימיים במעשה ומתנה. זה לא משום שמחה, לא כל אחד שמח כשהוא עושה ביזנס. תלוי איך הביזנס הולכים, לא תמיד זה שמחה גדולה, לפעמים זה שברון לב. אז הטעם שאסור לעסוק במעשה ומתנה לא קשור לשמחה, אלא כדי שלא יסיח דעת מן האבלוס. וגם אסור לעסוק בכביסה, זה כדי שלא יסיח דעת מן האבלוס. וכי יש לך דבר שגורם ליותר הסח הדעת מכל דבר אחר מה שהתלמוד טוען. מי לא יודע סיפורי מופת על גדולי ישראל שכאשר ישבו ועסקו בתורה שכחו מכל העולם, שכחו איך קוראים להם, שכחו איפה הם נמצאים. היו גדולי ישראל שטיילו מעיר לעיר ולא ידעו לאן הגיעו כשהיו עסוקים בדברי תורה, ואחרים שנתקעו בעצם ובעוונים. הלא כאשר אדם באמת משקיע את עצמו בתורה ודבק בה ומתעמק בה, אז ודאי שהוא מסיח דעת מכל דבר אחר. ורדס המרשו בסוף תנ"ס, הטעם שאסור לעסוק בתורה בתשע באב זה שלא יסיח דעת מן האבלוס. אבל בברייתא כתוב פקודי השם ישור מסמך אליו. אז המשהו מבין כך, יש מבנה מאוד מעניין בברייתא שצורך מאוד. חז"ל אמרו אסור לקרוא בתורה נביאים וכתובים ולשנות במשנה בגמרא ובהלכה ובאגדות. התנא קמא אומר מותר לקרות במקום שאין ערוך לקרוא ולשנות במקום שאין ערוך לשנות. ותנוי קשר בישראל במיבט למבו שנאמר פקוד יש אבישור מסמך אליו. לכאורה, אם תמצא לו אימא, כפי שמבואר ברשי שם במקום, שפקוד יש אבישור מסמך אליו זה הטעם של כל הבית כולה, של הרשע והסייפה, מתחילתו ועד סופו. אז צורך אין למה באמצע הברייתא חז"ל אומרים מה כן מותר ללמוד. לכאורה היה צריך להיות כתוב אסור לקרות במשנה וגמורה בתורה נביאים וכתובים ותנוי קשר בישראל במשבת שנאמר פקודי השם ישור מסמך אליו, אבל קודם במקום שאין ערוך לקרוא ושאין במקום שאין ערוך לשנות. קודם היה צריך לגמור עם כל האיסורים ואחר כך לומר מה כן מותר. אבל בברייתא לא כתוב כך. פוסה לקרו היסטוריה לנביא, הם וקסיבם ולישנס במישה מגמורה בהלוכת, במדש, הלוכס והגודויס, קוירה במוקם שאין הרוגה לקויס, ושאין במוקם שאין הרוגה לישנויס, זה כבר היתר, ואחר כך כתוב, תנויקש של ביסה, במבט למשנה מפקודי שם משום. אז המבנה של הברייס נותן קצת תוקף לפירושו של המרשו. הטעם של הרשא לא קשור לפקודי השם משום סמכלי. ברשא חז"ל לא פרטו מה הטעם, הניחו שכל אחד יבין שאסור ללמוד בתורה כדי שלא יסר רב הרבנת. ולכן התירו לעסוק בדבורים הרואים, משום, אני חושב שתהיתי כשציטטתי הברייס, מה שכתוב שם שמותר לעסוק בדבורים הרואים, ורק אחר כך כתוב שתומד ושאולי סבן מבטלן. התירו לעסוק בדבורים הרואים, משום שבהם אין הסך הדעת מנהבלס, להפך הם מעצינים ומעמיקים את תחושת האבל, כאשר אנחנו לומדים על עניוני החוב, ועל דברים מעציבים, ועל דברים שמעוררים אבלוס, ואחר כך, לפי המשור, רק הסיפה, רק תינוי כשבי סבן, רק האיסור הזה, הסיבה שמבטלים אותם זה משום שפקודי השם ישורים מסם חלה, צורך בואים לכך. תנועי קשר בסבא מלאבך היא לא מטבלים, אין אבלס נוהגת בקטנים, ולכן בתנועי קשר בסבא הוא חזר פעם אחר, שנאמה פקודי השם ישורים מסם חלה. אבל בתנועי קשר בסבא לא חששו שיסיח דעת מן האבלס, משום שהם אינם מחויבים באבלס, ולכן שם נאמר פעם אחר. קוד יש שם משום שמח הלב, אבל בראש, בעיקר איסור לדעת המשו, אין זה משום שמחת הלב, אלא שבו יסיח דעת ונעבס. לכל היינו מפרשים שזה מחלוקת בין תנא קמא ורבי יהודה. משום שתנא קמא סבור שמותר לקרות במוקם שאין הרוגה לקרויס, ולשנות במוקם שאין הרוגה לשנויס. רש"י מסביר שם במקום, כאשר אדם לומד סוגיה חדשה, הוא מצטער עד אשר הוא מבין, עד אשר הוא עומד על בוריים של דברים ויורד לעומקם, צער יש לו, ולכן אני בדרך כלל מותר ללמוד סוגיות חדשות, בין במיקרו, בין בתורה שבעל-פה. קורא במוקם שאין הרוגה לקרויס, ושואנה במוקם שאין הרוגה לשנויס, רב יהודה אוסטר. אז בשקוף הראשון היינו אומרים, אולי רבי יהודה ותנא קמא נחלקו במה שנחלקו רש"י והמרשו. לפי רש"י מסתבר מאוד כשיטת התנא קמא. אם כל הטעם זה משום שמחת הלב, אז בסוגיות חדשות רש"י אומר הוא מצטער ואיננו מתענג, ולכן מותר. מותר לקרויס במוקם שאין לו ולקרויס ולשנות במוקם שאין לו ולשנות. אולי רבי יהודה סבור כטעמו של המרשו, שבו יעשה דעת מנהלת. ואם כאשר אדם חוזר על תעמודו, וזה דרוש פחות העמקה, ופחות עיון, ופחות המעלה, אבל פי כן יש חשש שישיח דעת מן הווירוס, קל וחומר, כאשר אדם לומד סוגיות חדשות, שהוא עדיין לא למד. למה יש לו צער? עד שהוא יורד לעומקם של דברים, והסוגיות מתמהרים לו, אז קל וחומר שיש חשש שישיח דעת מן הווירוס, לכן רבי יהודה סבור שאסור גם בסוגיות חדשות. אבל לפי זה יצא לנו סתירה בהלוכה, כי המחבר כותב רק את הטעם של שנאמר פקוד יש משום סמך לב, ובדבר המחבר מבוא להדיע שהטעם הזה הוא כל האיסור של טעם התוארת, המחבר דווקא פוסק בעקבות הרמב"ם כרב יהודה, שאפילו במקום שאין הרוגה לקרויס, ואפילו במקום שאין הרוגה לשנויס, אסור. אז בדרך שהסברנו את המחלוקת תנא קמא ורב יהודה יצא כאן סתירה, אם אנחנו פוסקים כרב יהודה, אז הטעם הוא כמו המשור, שלא ישיח דעת, ולא משום שמחת הלב, ומשום כך נראה לי יותר. שהמחבר ורב יהודה לא נחלקו כלל בשרש הדין וטעמו, אלא בפרט מסוים מפרטי יחוסיהו של הלכה הזו. התנא קמא סבור, מכיוון שהטעם שעשו חכמים ללמוד זה, משום שנאמר פקוד יושב משום מסמך הלב, אז אין לדם שלא מסלם על זה. סוגיות שמסמכים את הלב אסור ללמוד, אבל במוקם שאין הרבה לקרויס, במוקם שאין הרבה לקרויס, מותר ללמוד. ורב יהודה חולק, ורב יהודה אומר, כמו בהרבה סוגיות בש"ס, לא יפלוג, חכמים ישבו מדוסיהם. בסוף מנוחס למדנו, כל מדוס חכמים כך הם. ארבע עומסו מטהרים, ארבע עומסו חסור כל טוב, לא מטהרים. אז שם חז"ל נותנים דוגמה של דאורייתא, אבל גם בדרבנן. מצינו פעמים אין שמאל, במחווה הש"ס, לא יפלוג בחכמים ישבו מדוסיהם. אם תמצא להם שאין אנחנו אוסרים, אלא באנשים שבאמת שמחים, שמחת הלב בתלמוד תורה, חושש אני שהיום יש הרבה ישיבה בוחרים שנצטרך לומר, אם הם רוצים להיות עצובים בתשעה באב, חייבים ללמוד גמור בסוגיה. הלו, אין ההלכה כן. בתורה כתוב, פקודי השם משום שמח עליי, ולכן לא יפלו. לא חילקנו בין אדם לאדם, לא חילקנו בין סוגיה לסוגיה, אבל לא חילקנו בין ישיבה לישיבה, ולא בין מקום למקום. לא יפלו, חכום הם הישו ומנסיין, באופן כללי, פקודי השם משום שמח עליי. וזה מסביר סוגיה נוספת, התז. טוב קוף מונדל סיב בייס, תמיה, תמיה. תנועי כשר בייס, רבם מבט למשום שנאמר פקודי השם משום משמח עליי. הלא עמוד, אני לא יודע אם כל הפויסקים היו מלמד תנועי כש, אבל כל מלמד תנועי כש יודע מה עומק הפסוק כתינת הפורח בבייס הספר. לא מצאנו הרבה תינוקות שכל כך אוהבים ללכת לחיידר. לא, אין כל כך הרבה תינוקות שובס רבם שמצטערים כאשר יש חופש. הלו, איזה תינוק, איזה ילד רוצה ללכת ללמוד? אז מה זה שתינוי כשר בישראל במבט לשנמה? משום שנמה פקוד ישן משום שמח עליו, אז אתה אומר, לא משום הילדים, אלא משום המלמדים. באמת. המלמדים? המלמדים כל כך שמחים לבוא ללמד. אני חושב, כמה שתינוקות רוצים לברוח מבית הספר, המלמדים לא פחות, גם הם שמחים כשיש חופש. לא פגשתי הרבה מלמדים שבאים ללמד כל כך בשמחה, ואם לא ישמעו להם שכר עדיין יבואו ללמד. אז אתה אז אומר, הילדים באמת מצטערים, לא כל כך שמחים, אבל המלמדים שמחים. ואו חשוכון, או שהוא היה יותר ריאלי, או שפשוט יריד את הדרס, אני לא יודע, אבל או חשוכון כבר שואל, גם המלמדים לא כל כך שמחים. אז למה אסור, למה צריך לבטל תינוי כשר בישראל? אולי כדי להעמיק את תחושת האבל צריך שמלמדם הילדים ילמדו בתשעה באב, כדי שלא יהיה להם שמחה של חופש, של יום שחרור. אז אוכל שולחן אומר סברה כזו. אני רוצה להסביר את מה שהוא אומר, וכל אחד מסביר בסגנונו. במחשבותיו ותחושותיו של אדם יש הרבה רבדים, יש הרבה שכבות. לעולם התורה משמחת לב. הלו, מי קרמו לזה ברכוסות? קודי השם ישור משמח אליהם. גם מי שלא רוצה לשבת בבית המדרש, גם מי שהיה מעדיף ללכת לטייל, או ללכת לפארק, או לשבת בבית. לעולם עסק התורה משמחת לב. כך כתוב בפסוק, קודי השם ישור משמח אליהם. יש אנשים שיש להם רצונות אחרים, היו מעדיפים לעשות דברים אחרים, אבל איזושהי שמחה בסיסית לעולם יש בתלמוד תורה, ולכן אסור ללמוד וגם תינוי כשר סבא מזבק. זה הסבר פסיכולוגי. אילו בדידי תעלי הייתי אומר, כמו שאמרתי לקודם, לגבי ביור שיטוס יהודי שאסור לקרות במוקם שאין הרוגה ליקרויס, ורישנס במוקם שאין הרוגה לישנס. אין זה אלא משום שלא יפלוג. בפסוק כתוב, פקודי השם ישום שמח עליי. אנשים בעלי מדרגת, כפי שצריך להיות, כולם שמחים בתלמוד תורה. די לנו אם נצטט עוד פעם את לשון הרמב״ם שכבר ציטטתי מיליון פעמים. הרמב״ם בפרק ז' חסוצח, כאשר הוא מסביר את הדין תלמוד שגולו מגלם רבו ימוי, כותב הרמב״ם. למה מגלים את הרב? משום שכתוב בפסוק בנת, על איכל האורם או אלה וחי, כמרוע במלכה זוויות, כותב הרמב״ם. חיי בעלי החוכמה ומבקשיהו, ללא תלמוד כמי שחשובים. אלה לא חיים, חיים בלי תלמוד הם מוות, הם לא חיים. כך מסביר הרמב״ם על החזו. כאשר אנחנו עומדים רמב״ם כזה, כך יהודי צריך להיות. לא תמיד אנחנו ממלאים את הציפיות של הקודש ברוך הוא, של אבותינו, אבל כך יהודי צריך להיות. חיי בעלי החוכמה ומבקשיהו, ללא תלמוד כמי שחשובים. התורה אמורה לשמח לבו של אדם, ולכן חכמים אסרו באופן גורף ולא יפלוג. לא חלקו בין המלמדים לתינוקות, בין תינוקות למבוגרים, בין פלוני לאלמוני, בין בני תורה לבלבטים, וכך לא פלוג בין סוגיה לסוגיה. יש מי שנאסור עליו בו וכמה, אבל היינו אמורים להטיל לו ללמוד בו ומציע. יש מי שנטיל לו ללמוד צבוחים ונאסור עליו ללמוד מנוחס. חז"ל לא חלקו בין אדם לאדם, לא בין איש לקטן, ולא בין סוגיה לסוגיה. הדבר היחיד שהוציאו מן הכלל זה חלקי התורה שמצד עצם טבעם ומהותם עוסקים בדברים מעציבים. כמבואר בברייסה, בשולחן ערוך ובכל הפוסקים, סיפורי החורבן, איוב, שכל כולו עוסק ביסורי אנוש וההתמודדות עם יסורים, דברים שמצד טבעם ומהותם הם דברים מעצבים שמעמיקים את דרכו של הוולס, זה הדבר היחיד שהוציאו מן הכלל ותראו ללמוד. ככה אני הזדעתי שצריך ללמוד את הדברים בפשטותם. ובהרגשה הזו, בדרך הזו, כמה וכמה סוגיות מתיישבות, גם למה הלוכת אל יהודה וגם כל הדין של תנועי קשר בסלאבום. כך לכאורה צריך ללמוד ולהבין. שאלה נוספת, רבו ישראל. אז למדנו בשיעור חינוך, ולטמן דפלג, שיש דברים שמותר ללמוד בתשבו, והשאלה הראשונה זה רק היתר או חובה. בהזדמנויות רבות כבר עסקנו בחויבס אודם לסוג בתוירו, בסוגיות בלדון דחס, הדברים באו גם בחסובים, בכתובים, במחסור של חומש ויקרו, בפשס, בחוקו ישראל, שתהיו המילם בתוירו, שם כתבתי הריכות, בספר הקטן מחסור של תלמוד תוירו, וקריוסו, וקסיבוסו, גם שם הרחתי בסוגיה הזו, אבל בפשטוס, כדיבי הרם, חייב אודם ללמוד בכל כוחו. לא יום השייך את הראשון, תכו, בגיסו יום הלילה. האם גם בתשע בו אנחנו מצווים בהוגיסו ביום הלילה? האם תשע בו זה יום שבו אנחנו מצווים לעשות בתוידה בכל כוחו? אף על פי שאסור ללמוד, אבל יש דברים שמותר. יש מספיק דברים המותרים בתשע בו שגם אפילו נגון יכול היה ללמוד כל היום בכל הלילה, מייסלייס, מכניסס היום עד צייסוי. יש מספיק דברים שאפשר ללמוד. אז בתשובס דיברי יעצב, אורחיים סמרי שאי, מורי ורבי ידע במקויסבו. ולפני שאני אומר אפילו מה המסקנה שלו, מה הפסק שלו, כל אחד יכול לנחש שמקויסב מדרב נשאל, על יום כלשהו, על זמן כלשהו, על איש כלשהו, האם הוא חייב ללמוד תוירו או לא, באופן, כמעט באופן אינסטינקטיבי, מה היה אומר? מה השאלה אם חייבים ללמוד תוירו? ודאי שחייבים ללמוד תוירו, והוא כותב באופן מאוד נחרץ את דעתו. אין בין תשבוב לשעה כל היומים. מכיוון שחזל אמרו שיש דברים שמותר ללמוד, חובה ללמוד. וכמו כל שאר הימים, שאדם חייב, בוגיסו ביום ובלילה כך גם תשבוב, אין בין תשבוב לשעה הימים, זה המשכנה של הרב מקויסם, והוא בתשובה שלו ברכיים סמן רישי. בשאלה הזו כבר נחלקו אחרונים, מתי יהודה אומר שלא כי דברי הדברי עצב, הוא אומר שיש דברים שמותר ללמוד בתשבוב, אבל אין חובה. ורב חיים פלאג'י, באחד הספרים הנפלאים שלו, הוא כתב הרבה ספרים, מויד לכל חי, בתשובה של רב חיים פלאג'י, בסימן חוף חס, הוא כותב כמו הדברי עצב, אין בין תשבוב לשעה כל הימים. וכשם ששעה כל ימים אדם מצווה ללמוד בכל כוחו, כמה שיכול, כך גם בתשבוב. אבל אני הזדהיתי מתוך דברי הראשונים שהדברי עצב לא מביא מבוא על ההדיה ש... שאני ושאני תשבוב משאר הימים ובתשבוב אף רק שמותר ללמוד אין חובה. אז גם אם אני מאוד מזדהה ברוח הדברים של הדברי עצב, אבל מה לעשות, אין לנו אלה דברי רבסיינו ולשוינם, ובדברי מבואר שבתשבוב אין חובה, לפחות לא כהגדור הסחויבו בשאר הימים. אז איפה מצינו ראיות לכך בדברי שוינם? רשי והריף פה במסכת מועד קוטן. במועד קוטן תסבוב למדנו אובל חייב בכל המצווס חוץ מן התפילין. אובל ביום הראשון כידוע פתור מתפילין, כי תפילין זה פאר, ואובל מגולל באיפר, ולכן חזל אמרו שאובל ביום הראשון פתור מן התפילין. אבל הראש של הברייסו, אובל חייב בכל המצווס פתור מן התפילין. שואל רשי, איך אפשר למען שאובל חי בכל המצס, הלא הוא פוטו מכל מטוי, אסור ללמוד, כך שואל רשי. הריטפו במויקות נאפ תזמו, שואל את אותה השאלה, רשי בנאפ חופן, אבל הריטפו בנאפ תזמו. לכאורה, לפי הדברי עצב, שאלה זו מקור על איסר. מה זאת אומרת? אובל חי בכל מטוי, בדיוק כפי שאדם אחר חי בכל מטוי. לעמיתו של דבר נחלק הוא הראשון, אם גם באובל יש היתר של דבר מה רואים. כי בגמורה אנחנו עושים את היתר הזה בתנת הפלם הדבר רק בתשבו ולא בעבירת. ויש לשורים שסבורים שאובל עשו בתלמתוירו אפילו בדברים מעציבים. לשיטוסום, אובל עשו בתלמתוירו לא משום שמחה סלעי, אלא משום שבאובל כתוב הענק דום. מכאן למדנו שהוא צריך להיות דום, לא לדבר, לא לעשות בתוירו. וזה לא משום סמכות הרעים. ולכן נשיתו עצם, אבל עשו בטעם התוארה, אפילו בדברים העצובים. זו שיטה אחת שטויסוס מבין במועד דף חוף עליו. אבל רשי שם במקום סבור להדיאלוכים. רשי סבור שהטעם שלו בו זה שמחה סלעים. הריטפו במועד דף חוף עליו, ועוד פעם במועד דף חוף גמל, גם הוא סבור כמו רשי, שאובל מותר לו לעסוק בדבורים הרואים, ואף על פי כן הראשונים האלה שואלים איך אמרו אובל חייב בכל המצווס כאשר אובל פתום את המטר. רשי כותב שהכוונה של הברייס אובל חייב בכל המצווס חוס מן הטבילן זה משום שבטבילן זה כזה עשה כוסו. זה עשה כוסו, זה חידוש. אבל כשאובל פתום את המטר זה סברה, אבל לכן אין מקום הלכה זו בברייס הזו. אובל אמור לעשות בבלס, בדברי תלם משמחת לב. ולכן פשיטה שאובל פטור מטעם מתואר, אין בזה חידוש, ולכן אין סתירה מהברייסה שכתוב בה אובל חייב וכל המצווס חוץ מן הטבילין, פוטו מן הטבילין, שבשום שלגבי טבילין יש כאן איזשהו הילקוס, זה הפירוט של רשי. הריטבו גם הוא שואל שאלה הזו במועקות נפטסבו, והריטבו אומר שני תירוצים. לפי התירוץ הראשון, אין למד מן הקרולס אפילו במוקים שנאמר בהם חוץ. אז דברי הריטבו כל כך ברורים. אובל פטור מטעם מתואר. אז למה כתוב בבית החי בכל המצרס? אין למד מן הקרולס אפילו במוקים שנאמר בחוץ. תירוץ נוסף בדברי הריטבו. אובל באמת חייב בטעם מתואר. אבל פה תנא שבקריש משח לזוויאר ו... האם גם בשאר ימים אדם יכול לפתור את עצמו בקריש משח לזוויאר? מדברי גמור בן אדום דף חס, משמע שכן, איבו יפות ונעשו ושאר רארץ. אבל הרען אומר שם, לאו דווקא, לא יעלה על הדעת, שהייתי לתואר למחדור למפיח. הרען אומר, כבוד נושא גמור, שיכול לפתור את עצמו מהמצווה המפורשת להדיה, או גיסה בים הוולילו, אבל זה לא פתור של ממש. והריטפו בן אדורים נוקט כמו הרען, לא כמו הרדבז בתשובס הרדבז והגרוב הלכת פעם לתואר שאומרים שישה רשויים חורקים על הרען. הריטפו להגיע סבור כמו הרען, שאדם לא יכול לפתור את עצמו בקריש משך וזר של המאיסה. ואם כן, גם התירוץ השני של הריטפו במועד קוטן דף תזבוב מוכיח שלגבי נצרסטל מתואר תשבוב איננו כמו כל שאר הימים. ותשבוב אדם פותר את עצמו בקריש משך וזוויאנס, לפי התירוץ השני, אף לפי שבשאר הימים הוא איננו רשאי לעשות כן, לפי התירוץ השון של הריטפו, אבל באמת פטור מטעם מתואר, פטור גמור, אין למד מן הקרולוס אפילו במוקם שנאמר בהם חוץ, וכך מבואו גם את דברי רשי במועד קוטן דף חוף עליו. אז מה לעשות? רשי והריטפו משמע שאובל פטור מטעם מתואר, וכך גם בתשבוב, פטורים מטעם מתואר, משום שלשיתו שם דין תשבוב ודין אובל, זה אותו דין בדיוק. וכפשטס דיבר גמור בתנת הפלמד המדבייס, כל הדבור מנוי גם באובל, נוי אגן בתשעות. שבו אלה הלקת בסמנחוב מוב מהלכס סמוכוי, סמוכוי סמנחוב מוב, אומר שבו אלה הלקת, שבתשעות לא מברכים בהלכס התואר. איך יברכו בהלכס התואר? כשאסור ללמוד תואר. הלו לפי הדיבר יעצב, פשיטה שצריך לברך בהלכס התואר, כי אין בין תשעות לשאר הימים כלל ועיקר. הלו כשם שבכל ימים אדם חייב ללמוד תואר גם לך בתשבוב, השאלה רק מה אתה לומד? בתשבוב יש לו פחות מבחר, אבל אין בין תשבוב לשעה ימים לגב המצוזן התואר. אני רוצה לציין, לא פוסקים הלוכי כשבו אלה הלכת, אבל מהשיטות שכן צריך לברך ברכס התואר אין ראי שיש מצוזן התואר. מהשיטות שפטורים מברכס התואר ודאי שיש ראי שאין מצווה לנו. למה אני אומר ממין הגדידן שאנחנו מברכים בהסתפר ותשבוב אין הכרח שיש חיוב ללמוד? משום שגם נשים מברכות בהסתפר אפרופי שהן לא מצוות ללמוד, כמבוע בסממן זין סיף יו דלת בשולחנוך במוגן אברום כבר מסביר שם בשני דרכים למה נשים מברכות בהסתפר, או משום שהן בכל זאת צריכים ללמוד הלכות שלהם, אבל זה לא במסגרת מצווה תלמתוירה ולמד את המועס בזמניכם ולא יזמן עשיתם. אישה צריכה ללמוד הלכות שלה כדי לדעת איך לצאת ידי חובה, ויפה לפי כן לגבי ברכס התואר הזה מספיק מחייב. אז גם בתשבוב כך, הלוא אין ספק שביום תשע באב יותר מפעם אחת כל יהודי מצוי צריך להסתכל במשבוע, צריך לבדל איזשהו הלכה, יש כל כך הרבה שאלות, צריך לדעת איך להתפלל, מה כן לעשות ומה לא לעשות. אז אותה סיבה שאנשים מברכות בהרצות האלה גם בתשע באב מברכים בהרצות האלה. עוד פסבן יש במוגרבו, משום שבמסגרת התבילה יש קצת דברי תורה, יש איזה מקוימן ויש משנה וברייזה ופסוקי תורה, ובסמן ממבוב סיפטס מבואר שני דעז ושכנוך, יכול להיות שאפילו על קריאה שמה צריך להגיד ברכס התורה. ולכן ענן ומברכים את ברכס התורה ותשבו, ודאי שזה לא מוכיח שיש מצווה ללמוד. אבל אותם שיטות הראשונים שלא מברכים בסתר את השבוע, ודאי שיש ללמוד מדבריהם שאין חיוב גמור ללמוד תורה בתשבוע. ואם כן הוכחנו מדברי כמה ראשונים שאף על פי שמותר ללמוד בתשבוע, דבורם הרואים אין זו חובה. אבל השאלה היא גדולה, למה? הלא הרב מקרויזנבורג שואל שאלה פשוטה ונוקבת, אם מותר ללמוד, אז למה אין חובה ללמוד? איך נאמר שאין חובה ללמוד? וכי נאמר שחכומים עקרו דבר טוב ממתוי לבשב אלפייסן, ולכן פטרו לגם ללמוד? זה מאוד לא סביר, מה העניין היה להם? הלו עצוי מסם את דברי סויפרם, במצו סטל מתוי להיגיו רייסן. אני כבר לא מדבר לשיטוסי, אני אמרתי הרבה פעמים שלדעתי אין כוח בהתחום המלאק הדוברנטור ושבע פייסה, אלא כאשר עשו סייג לטוילה ובאו להמיד את הדס על טילו והרחיק הסעוד המנהלת. וכל הסוגיות ביבום הסתפצה וכל הדוגמאות שיש לנו שבהם חכום המאוקרו דוברנטור ושבע פייסה, זה רק כאשר באו להרחיק הסעוד המנהלת. אני הסברתי כבר עשרות פעמים, דברי חכומים כולם נכנסים לאחד משלושה גדרים. בשלושה תחומים פעלו החכומים: גזרו גזרס, תקנו תקונויס והוסיפו מצוות. אלה שלושת התחומים של דברי חכומים. גזרות רבות גזרו חזל: שבוסים בשבס, שניויס בארייס, והמון גזרות, כולם נועדו להכי כסוד ומנהבד ולעשות שג לצוירות. וביומם הזה אף כפר, כאשר אנחנו לומדים על שני אויס דארויס, אומרים חזל, מה המקור שיש כוח ביד חכומים? ושמרתם את משמרתי. התחום השני שפעלו חכומים זה במצוות, מאה ברוכס, מאה ברוכס בכל יום, בכלל כל הברכות, חוץ מברכס התורה וברכס המוזן, ברכס המצווה וברכס הננן וברכס הידויה וברכס השבח, כולם מדרבונם. לפי הרמב"ן כל מצווה ספילה דרבונם, חנקה ופורים הם מדרבונם, קריאס מגילה ועד לוקס מהחנוכה, נטיל סידיים ועירובים הם מדרבונם. ואני כבר לא מדבר על כל המצווה דיורייסה שחכומים תקנו בהם מטבע נוסח הקידש ונסח ברכס המוזן, כל אלה מדרבונם. אלה אינם גזירס, לא נועדו להרחיק כסוד המנבדת, אלא להשלים את שלמת המייס, שלמת הבוי לסודם. ולכן בשבת דף חוב ג' כשאלו חזל, מה מקור כוחם של חכומם, היכן ציוונו? שם אנחנו עושים פסוק אחר, לא יסוסו, שם לא כתובו שמרתם את משמרתי, כי זה לא משמרת. התחום השלישי שבו פעלו חכומם אלה תקנות. תקנות רבות תקנו חזל: תקונס השוק, תקונס הלויקחים, תקונס השובים, תקנות משפחתיות כמו איש המס יודע לבעלו, וכסודה, רוב הראשונים נוקטים שכסודה דרבונון, כל אלה הם תקנות. והרמב״ם במתק לשונו בתחילת הלכס מאמרים רומז לשלושת התחומים האלה: הגזרויס, התקונויס והמצוויס. מה שאני קורא מצוויס, קורא הרמב״ם המנהוגויס. אין הכוונה שלו למנהגים, אלה דברים שאדם צריך לנהוג בהם. כך נראה אני הזדהיתי. אבל הכל פנים לבויסן, אין כוח ביד כמו להקדם יותר לשבות הישראל בגזיירס, ולכן הדרקו של הדיכטה. איך נסביר שאין מצווה סתם אותו אלה בתשבות, אם יש דברים שמותר ללמוד? אז אני רוצה לומר שלוש הסברים. הסבר אחד מחזיר אותי לתחילת השבוע. אמרנו בתחיית השיעור שאורך השולחן אומר גם תינויקס וגם מלמדיהם, לעולם התורה משמחת ליבו של אדם. אני הסברתי בדרך אחרת למה תינויקס ובשר נסבט להם, אבל אני רוצה להדגיש וקצת להעמיק את הרגושה של אורך השולחן. ואני טוען לפחות אצל תלמידי חכמים ואצל גדולים, גדולים בישראל, ואני לא מתכוון לגדולי ישראל אלא לגדולים, להבדיל מכתבים, מתאימוי כשור אסלאבים. גם כשלומדים דבורם הרועים מתקיים בנו פקודי השם ישור מסמך אליי. אולי אני לא מספיק מתאבל על ירושלים, אבל בכל שנה כשאני לומד עם הבעל הבית אצלי אחרי שאנחנו גומרים כנס, אז עד פצוי שאנחנו עוברים על סוגי של קמצה בקמצה, ואני משתדל לא לומר חידושים ולא חידודים ולא דברי אגדתם מסמכים לב, משום שאני חושב שהרבה דרשונים בתשע באב עוברים על הלכה מפורשת, חושבים שאם אומרים מוסר מותר כבר לומר פירושים וחידודים, וצריך להימנע מכך, צריך להימנע מכך. גם כשלומדים דבור המרואים לא צריך לומר לא חידושים ולא פלפולים ולא רמזים ולא חידודים. אני לומד את הסוגיה די פשוט, זה הסבר פה, הסבר שם, אבל אני נהנה, אני תמיד נהנה, אני שמח, שמח כל מאוד. אני כבר לא מדבר על זה שתמיד יש הברכות, תמיד בכל מקום שאדם לומד ובכל זמן שאדם לומד הוא בוי נאוי למסומך ליוון, תמיד חכם בכל מקום שהוא לומד, יש לו רייס, יש לו פרחס, יש לו כך דרכה שלו אילון, כך מנסם כל אחד מרגיש את זה לבדו. ולכן גם בדבורים הרואים נאמר פקודי השם ישוע מסמך ליו, אבל מאידך גיסא הם גם מעוררים צער ואבל. אני הייתי אומר, אני לא מצטט עכשיו לשון חז"ל, אלא לשון שלי, בקושי התירו ללמוד דבורים הרועים, זה לא הולך את חבר. לו יכולנו לשבת כל היום ולטפל על ירושלים, זה מסמן המובחר. זה עדיף מה של ללמוד דבורים הרועים. משום שחוי וסיועי, מצווה סיועים הוא להסעבל על ירושלים. אבל חז"ל ירדו לסוף דעתי של אודם. שאני אבלס ישון ומאבלס חדוש, שאני אבלס לרם, אבלס ליוחד, כבבוע בפרק החולס ומסכת כבולס. ורוב הדעין שרוב הדעלמה לא ישבו כל היום לדבר על ירושלים, ולכן התירו לעסוק בדבורם הרואים. מוטב מאשר לדבר דבורם בתלם ולעשיח דעת מן האבלס ולעסוק כל אחד בענייניו הוא שילמדו דבורם הרואים ובכל זאת יזכרו באבלס. אבל זה בדיאלת, משום שגם דבורם הרואים מסמכים ליבו של אדם. בכל תחום של תוירה נאמר פקודי השם ישוע מסמך עליהם. עדיף היה אילו כל אדם היה יושב עובל וחפוי ראש, ראשו בן ברכיו, והיה מוריד נחלי דמה ומקבל על ירושלים. זה מצווה סיועים וזה חוי וסיועים. אבל חז"ל ירדו לסוף דעתם של הבריות, ולכן התירו את דבורם הרואים. ואולי לכם זה לא חובה, זה לא חובה. ותשע באב יש חובה אחרת שגוברת על החובה הזו, להתאבולי על ירושלים, זה מצווה סיועים. ולכן גם כשתירו ללמוד דבורם הרואים זה מעין בדיעבד, בקושי התירו, ולכן זה לא חובה. דרך נוספת שקשורה לדרך הראשונה אבל מעמיקה אותו, בהרבה הזדמנויות בעבר כבר עסקנו בעצם הגדר של חובת התלמוד. מתי אדם חייב ללמוד? אני לא רוצה לחזור על דברים שהרחנו בהם הרבה פעמים, גם בפה וגם בכסוף, וציינתי מקודם איפה דנתי בסוגיות האלה בספרים שלי. אבל מצד אחד, במנוחס צדק טס, נדום דף חס, פוטנף שבקריש משחרס ויארס, מידע חיסן, הוא גיסו ביום ובלילה, ופשימה יכולת בברוכס אף למד, היא אומר, דבורים ככסובם, ומנוחס צדיטס, הוא אומר אחרת. אז הרבה פעמים אמרתי, הכל לפי משהו אודום, כל אחד לפי הקשוינס, לפי תכונס הנפש, לפי סגנון חייו, לפי רוב תרדה. ותמיד כשאני עוסק בסוגיה הזו אני מספר סיפור, סיפור שיש בו הגדרה גאונית. סיפור מתוק. שמעתי מתלמיד חכם מופליג, מתלמיד אב של החזון איש, את הסיפור הזה, ואני לא יודע אם זה התפרסם, לא יודע אם זה כתוב בספרים. אבל ימים קצרים אחרי שהחזון איש הגיע לארץ ישראל, והחזון איש קיווה שהוא יוכל באמת להתהלך בשולי הדרכים ולא יכירו אותו, והקדוש ברוך הוא היו לו תוכניות אחרות בשביל החזון איש, ומסע הדור הוטל כאחת באחת על כתפיו. אבל כאשר החזון איש היה שבוע, שבועיים בארץ ישראל, ובמקום כלשהו נפגש פחד מחשוב הרבון בתל אביב שלא ידע מי הוא בן שיחו. ראיתם את התמונות של החזון איש, הוא לא היה מראה מאוד מרשים, הוא לא לבש סנט, הוא לא לבש קטחום פרחוני, לא היה לו איזה איצטר הדרבונון מאוד מרשימה, לא היה לו זקן רב מידה אותו, אז פלוני אלמוני לא ידע מי הוא בן שיחו. אז אחרי כמה דקות של שיחה הוא שאל אותו, איל ארנד, אתה לומד, אתה יהודי שיודע ללמוד, אתה לומד, אז אני שמע לו, וניחוב צייט לרניך, כשיש לי זמן אני לומד, ככה נע החזון איש. אז זה לא רק סיפור מתוק עם אנבס חיים, עם ניחוח של אנבס חיים, זה ההגדרה גאונית וההגדרה הכי מדויקת שאדם יכול להגיע במצווס וגיסו ביונה ולילה. כמה זמן אדם צריך ללמוד? התשובה העמוקה והקולעת היא, אדם צריך ללמוד כשיש לו זמן. אוי לו לאדם שיהיה מספיק חצוף ומספיק טיפש לאחר 110, כשהקודש ברוך הוא ישאל אותו, אתה למדת? ואם יעיז לומר, לא היה לי זמן, כי אז אומר הקודש ברוך הוא, אז בוא נבדוק, בוא נבדוק את סדר היום שלך. עם מה היית כל כך עסוק שלא היה לך זמן? לכם בגנוזה שאני גנזתי באוצרותיי בשביל קהל ישראל ונבראה טוב טוב כובדוי לסוף מפרי ישראל. לא היה לך זמן בשביל התורה שלי, אז בוא נבדוק בשביל מה כן היה לך זמן. לקרוא את העמודי, את היתן, היה לך זמן כל בוקר. וללכת לטיולים בבין הזמן, אם היה לך זמן, לטיולי ג'יפים וטרקטורון, אם היה לך זמן, והרשימה תהיה מאוד 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 ארוכה. למה כן היה לך זמן? שאתה מעיז לומר שלא היה לך זמן ללמוד. אבל הגדורס המצווה היא, אדם צריך ללמוד כשיש לו זמן. והגדרה הזו אישית לכל אדם, רק הבוחן כולו יסבלב יוכל לשפוט. הלא במציאות החיים אדם צריך לקיים תרי"ג מצוות, ובמציאות החיים הוא גם צריך לעשות דברים נוספים חוץ מתרי"ג מצוות. הוא צריך לפרנס את ביתו, הוא צריך לגדל ילדים. כל בר דעת מבין שלגדל ילדים אי אפשר רק ללמוד. לגדל ילדים בדרך לתורה והמצווה להבו ולהירו צריך גם לשחק לפעמים ולצחוק לפעמים ולתעסק עם ילדים ולדבר איתם וללכת איתם. אז אי אפשר לומר שמצד עיקר חיוב מצווה סתם לתורה אדם צריך ללמוד 24 שעות ביום חוץ מקיום מצוותיו. במציאות החיים אדם צריך לעסוק בדברים נוספים, אבל הוא צריך לחלקל בפלס אורחותיו ובכל רגע פנוי שכן יש לו להדיש אותו לתענתו. זה הדורס מסוס תענתו. בהגדרה הזו אנחנו מוצאים בספרים רבים לגדול ישראל, כל אחד בסגנונו ובדרכו. אור שמח ברשל חסלם התורה מי שמחה, הסטייפלה בקרסיאנקה בשבס למד ה' מן ההוצאות הישנות, כשאני למדתי קרסיאנקה ועוד היו ספרים דקים ממוציאות פצפוניות, כמו שהסטייפלה, והיה צריך ללכת לסטייפלה בבית לקנות את הספרים, לי יש עוד את הסט ההוא שקניתי אצל מורון גודל הדור הסטייפלה. אבל הסברה הזו כתובה בסגנונות רבים, אבל זה שורש הדברים. והוא שאמר החזון איש, וניחוב צייט לרניך. אתה חייב לעשות זמן, אבל זה ההגדרה. ולכן אני אומר שבתשעה באב אין זמן ללמוד. אין זמן ללמוד, ולכן אנחנו פטורים ללמוד. מה זאת אומרת אין זמן ללמוד? כי מצווה היום הוא להתאבל. לא גדר דחויו, שחיוב אבלס דוחה את תלמוד תורה. ולא כפי שאמרתי מקודם, שחיוב אבלס לא מאפשר את תלמוד תורה, כי תלמוד תורה משמח, ועדיף לא לשמוח, אפילו בסיסחס התורה של דבורם הרואים. מה שאני אומר עכשיו זה דגש אחר. מצווה היום הוא להתאבל על ירושלים, ולכן אנחנו פטורים את תלמוד תורה, כי אין זמן ללמוד. אילו היינו כפי שצריך להיות, כפי שיהודי צריך להיות, היינו מסוגלים להתאבל על ירושלים כל היום כולו, היינו פטורים לגמרי מתלמוד תורה. מדוע? כי ביום הזה אין זמן ללמוד. כמו שבראש השנה יש פחות זמן ללמוד כי אנחנו צריכים לתקוע בשופר, וכמו שבסוכות יש קצת פחות זמן ללמוד מאשר בימים אחרים כי אנחנו צריכים קצת זמן להקדיש ללולב, וכך גם בימים אחרים, בתשעה באב אין לנו זמן ללמוד, כי בתשעה באב, חוץ מהמצוות החיוביות, אנחנו אמורים כל היום להתאבל על ירושלים. ומצווה סיועים דוחה את המצווה של פעם. מתואר כפי שכל עיסוק אחר, עיסוק ראוי, עיסוק לגיטימי, דוחה מצווה סתם מתואר. זו הדרך השנייה. והדרך השלישית שאני רוצה לומר, ושלושת הדרכים חביבים עליי, ובשלושתם יש אמס בעיניי, ולכן אני אומר שלושה דרכים. הדרך השלישית מתבססת על התז, יורדי ראש חופה לצליחות מן גימל. אומר התז, שמצווה סתם יותר שונה מכל שער המצווס. בכל שער המצווס אומרים מצווה סלב להם הסניתנו. בתל מתואר לא שייך למה המצווה סלב להם הסניתנו, כי תל מתואר ניתנה ליהנות וליהנות ועוד איך ליהנות ממנה. וזה עיקר דרכו של תואר. ואתה זה כיוון לדברי אחד הראשונים, רבנו אברהם מנהר בן דורן דף ממחס, חבל שאין לי צילום שהכנתי בבית ושכחתי להביא את זה איתי, בלשונו הנפלאה של אחד מרבסנו הראשון. הוא כותב אריכות גדולה, ובין השאר הוא כותב עיקר מצווה סתם מתואר להתענג ולהנות בהבונס הדבורים. זה עיקר מצווה סתם מתואר, ולכן גם הוא כותב שבתם מתואר לא שייך הכלל של מצווה סלב להם עושה. בכל המצווה יש גדר של שמחס המצווה, אבל זה שונה. כולנו זוכרים את הרמב״ם בספר חסלולב, השמחה שיש מקוד מציאס המצווה ספרי דגדולי. אבל במצוות אדם צריך לשמוח בעובדה שהוא מקיים מצווה, ותלמתואר הוא צריך לשמוח לא בעובדה שהוא עוסק בתואר, ותלמתואר הוא צריך להיות מן התואר. לא כך במצווה. כשאדם אוכל מצה הוא לא אמור להנות מהגשמק של הטעם של המצה. הוא אמור לשמוח בזכות שיש לו לקיים מצווה מצה, וכך בשעה כל המצווה. בתלמתואר הוא אמור לא רק לשמוח שיש לו זכות לנות, הוא אמור להנות מן הטעם. הוא אמור לשמוח ולהשתשע בהבונס לדבורים. אני תמיד מצטט את לשונו הזהב של רבי יונה במסכת אורס, כשאתו יגיע בתואר תשתשע בו. התואר הייתה ששואב של הקודש בוח, ושנה מה ששואב יוניון, והקודש בוח נתן לנו תואר שאנו נשתשע בה. אנחנו לא אמורים להשתשע במצוות, אנחנו אמורים להשתשע בתואר. אלה הם דברי התז בריש חופה לבירדיהם, אלה הם דברי רבי אברהם מנהר, ואלה הדברים שחקוקים באוויר שאנחנו חיים, בקויס לבי סמדס, דברים שהם כל כך ברורים וכל כך פשוטים במקורות כל רבים שאנחנו עוסקים בהם. וכל מי שיודע מה זה שמחה של תואר מרגיש שכך היא עיקר דרכו של תואר ועיקר מצסתאום התואר. ולכן אני אומר, ביום שבו נפצר ממנו להשתשע בדברי תואר ולשמוח בהם, לא ייתכן שיש חיוב תאום התואר. כי החיוב של כל מצווה צריך להיות חיוב לקיים את המצווה כעיקר דרכו ודרך קיומה. לא ייתכן שיש חיוב תל מתואר כאשר אי אפשר לשמוח ולשתשע בה. ולכן בתשבות יכול להיות היתר ללמוד תואר, אבל לא יכול להיות חיוב של תל מתואר, משום שאיך יהיה חיוב תל מתואר כאשר נפצר ממנו ואי אפשר לקיים מצווה זו כעיקר מצווה זו. אז אלה שלושת הדרכים שבו אני מסביר, אף על פי שמותר ללמוד בתשע באב, אבל לפי שיטות שהוכחנו מדברי שוינם, אין חובה. אבל בואי סי, אין חובה, אבל זה ודאי מסמן המובחר. פעם אחת בשבוע יש לנו זכות להוכיח אם אנחנו אוהבים את התורה. הבה נראה איך אנחנו נלמד כמי שאינו מצווה בואי סי. תמיד אנחנו מצווה בואי סי. אז בתשע באב זה קצת אבן הבוחן. איך נראה יהודי ביחס לתלמתו אלה כאשר הוא אינו מצווה בואי סי. ולכן אני לא ממליץ להתבטל מן התורה ביום הזה, חלילה. ביום הזה יש מבחן מיוחד. ביום שאין חיבס תלמוד תורה, אולי אנחנו נבטא את חיבס התורה שיש בנו כאשר אי אפשר להשתשע בדברי תורה, אלא ללמוד תורה לשמוע. אולי ללמוד תורה לפי שיטתו של ישמח ישראל. יש ויכוח בין אבני נזר לישמח ישראל. כל בני התורה מכירים את אבני נזר בהקדמה שלו לעגלי טאו. בהקדום הזה אבני נזר, עגלי טאו לאבני נזר מביא שיש חסידים שחושבים שלהשתשע בדברי תורה זה פגם. זה פגם בתורה לשמו. Teuer ist Moser, und Moser darf ein bisschen einen nach uns mich in den Einen. Und wenn er so doch hier zitiert, wo man riech, lass Bier, soll er heftig, ikra Schuss, die ikra Avoide, so wird Teuer ist das und das Teuer. Mie mutam Chassidim, Rabotai, hem lo ayu Chassidim Shotim. Kach hatu die Yismach Yisrael bepanshes Bukhu Koisai. Kota Shita Shaedre Ita und Doche. ויסמך ישראל אומר שתויר לשמוע זה כאשר אדם לומד ואין לו חשק ללמוד ואין לו שמחה ללמוד והוא עומד לשם שמיים והוא לומד כי הוא עבד והוא עומד שהקודש ברוך הוא דורש ממנו לומר, ללמוד ומחייב אותו ללמוד כך מריך הישמך ישראל אין לי זמן היום וזה לא עיקר הנושא שלנו אולי בזדמנות אחרת אני אסביר שגם עלי בדיר יסמך ישראל יש מעלה בשמחת התויר אבל הוא מתכוון שתויר לשמוע זה דווקא באותם הימים כאשר אין לנו חשך ללמוד אבל הכל פונים רבו ישראל אז בתשע בו נקיין את שיטתו של הישמח ישראל פעם אחת בשנה באמת שיש לנו הזדמנות ללמוד תויר לשמו לפי שיטתו של הרב אלכסנדר לפי שיטתו של הישמח ישראל בתשע בו אנחנו פטורים את העלמת תויר בתשע בו אין בידינו לשמוח ולהשתשע בהבון עשה תויר בחדרתה ואף על פי כן אנחנו עומדים בתשע בו לא רק להעמיק את הגושר של הוורס גם כחביב את התויר בעינינו אז אלה שלושת הדרכים רבותיי שאני מסביר הדיבר הראשון שבתשע בו פטורים אנחנו מתעלמת תויר עוד רגע אדבר יש שאלה שאחרונים דנים בו ושאלה שהרבה פעמים נוגעת למעשה אדם שדיברי תויר וחידוש תויר עולים בדעתו בתשע בו זה קורה, מה לעשות זה קורה תויסס וסויט אומרים שתלמת חוכם איננו מסיח דעס מן התויר אבל גם הוא אומר שאיננו הולך דעת אדם מסכני תויר אז מה עושה בכל יום? אדם לומד ויש לו מחשב ויש לו הברקות האם מותר לו לרשום אותם אם הוא שוכח? אם הוא חושש? פן ישכח? אז השעה תשוב ובתוף קוף נון דעת סיב קוף אומר שאסור אסור לכתוב דברי תויר בתשבות אבל שדה חמד במערכת בין המצורים וגם הקף החיים הם מביאים שיטות שמותר ואז דרך אמד אומר לכתוב בראש הפרוקים אצלי בבית יש לי מנהג השבס בכנן נגזרת בשבת שבת ארוכה מאוד זה יהיה ממש שלמה ואדם לומד בשבת וכל הזמן עולים בליבי מחשבות ודברים ואני חושב שאני אשכח אותם עד מוצא שבס כל מיני דברים שאני צריך להוסיף לכתוב פה ולכתוב שם אז אני ממציא לי כל מיני קודים כמו חידות ואני אומר אותם לילדים שיזכירו לי במוצא שבס והילדים משתעשים ומנסים לנחש מה זה יכול להיות אוסף המילים המשונה הזה שאין לו פשע אבל אני יודע שכל מילה מזכירה לי איזשהו סוגיה איזשהו מחשור איזשהו חידוש בדברת האלה שאני רוצה לזכור מוצא שבס ואם אני לא אסדר את הדברים אז אני עלול לשכוח אז מה הדין כשקוראים כאלה דברים בתשע בו? אדם לא מתכוון ללמוד, אבל עולים לדעתו כל מיני מחשבות בדברי תורה. אז זה חמד מתיר לכתוב בראש הפרוקים. אני חושב שלהבין את החידוש הזה, צריך לפי רב שלמה קלוגה בתוף חוף נ"ד בחוכמה שלמה. הוא מחדש שם חידוש גדול. כאשר אדם חושב בדברי תורה, בלי מסים, בלי שהוא התכוון לכך, הוא איננו חייב לדחוק את דברי תויר במחשבותיו, כך לא נפשו נקובה. חז"ל אסרו לקבוע תלמוד, אסרו לו ללמוד בכוונה תחילה. אתה רוצה ללמוד? תלמד בגבור מרואים. אבל הוא לא חייב להילחם במחשבותיו, חלילה לא לחשוב במחשבת התויר, אין בזכת. אני רוצה להעמיק את הדברים קצת. לפי נפשו נקובה, אין דין תשע בוב כדין מקוי מסמיתונוף. וכל מיני מתונופים פשיטו שאדם נמצא בבית הכיסא במקומות אחרים שעשו להרר בדברי תורה ועולים בליבו דברי תורה הוא חייב לדחוק אותם הוא כן חייב להילחם בהם הרחתי בסוגיה זו במחסו של חומש שבו מסבמם גמור יש שם סימן שכותרתו והיו מחנך הוא קודש ושם דנתי בסוגיה זו בסבוך עם קוב בייז ומדבייז יש סיפור מדהים אומר רובר היי דינה גמיון מרבה רוזה ברב שמן שאומר בבייס הכיסא כך אנחנו עומדים בזבוכים קוב בייס ומד בייס כאין זה כדו שמה מדגים על המדבר אבל זה יותר מפורש בזבוכים קוב בייס ומד בייס והביס יוסף מביא את זה בהחזקש מבסים מפאי היי דינה גבירנה מרבלוזה ברב שמן דו אומר בבייס הקיוסי. שואלים חזר, אסור להרהר במקום מסמת הנופן, איך הוא אמר? לאונסוי שעמי. רבלוזה בשמן היה אוינס. כותב רשי שהייתה תורתו שגורה בפיו ומהר בו בעל כורחוי. אבל לא רק מהר בו בעל כורחוי, הוא גם אמר בעל כורחוי. כי אחרת איך שמו? רבלוזה בשמן דו אומר בבייס הקיוסי. אז בדרכת אפשר לומר שרב אלעזר ברב שמן אמר מה שהוא חשב בבייס הקיסר. אבל אם כן, מה זה רלוונטי? מה זה משנה איפה הוא חשב את זה? מה פתאום רוב אומר דעומר בבייס הקיסר? בפשטס משמע שהוא היה אנוס לא רק לחשוב בתואר, אלא גם לומר דברי תואר. הוא עושה תואר עושה שגור בפיו. הוא היה אנוס להביץ תואר, לא רק אנוס ללמוד תואר, לא רק אנוס להרהר בדברי תואר. אז בבייס הקיסר ובמקוי מסמצונופן אין שום היתר מלבד היתר של אוינס, אוינס רחמון הפוטרי. ולכן שם בסבוכן קובייס כתוב לאונס אישן, אוינס יש לו דרכה, אבל הטריפ שלו נקרוג בתשע בו לא צריך גדע של אוינס. עשו לו בכוונה תחילה ללמוד, אבל כשהוא לא מתכוון ללמוד, לדברי תורה עולים בליבו בהפזקים, בלי שהתכוון ללמוד, אז זה גדע של הוטרו, זה לא גדע של אוינס. אין כאן חטא. אדם אסור ללמוד. עושה ליקרויס בתוירה, בנביאים, בקסיבים, ולישנויס במשנה וגמור החלוכס והגודס. הוא לא קורא ולא שונה. מה עצמו הדברים עולים בריבו? ולכן יש כאן חידוש נוסף. אם ככה פני הדברים הוא לא מחויב לשכוח, מותר לו לשמר את דברי תוירה שלא תשכחנה. ולכן מותר לו גם לרשום בראש הפרוקים. הלו אמרו חזל בפרק ג' שלו, ויזכור השכח דוברך את ממשנו שמר לו לבקוסות כאילו מסחייב בנפשו, אז גם בתשב עבדם לא צריך לחייב בנפשו. אז מכיוון שאין פסול בדברי התוירה שעבור בליבו, הוא מותר לו להבטיח שהדברים לא ישתקחו מליבו, ולכן מותר לו גם לרשום את הדברים בקיצור בראש הפרוקים, רק במידה הנצלחת, כדי שלא ישכח דברי תוירה. אז אבוי סי, זה השיעור האחרון לפני תשע באב, ואני רוצה לסיים את השיעור ברוח כל השיעור כולו, כאילו להמשיך במה שדיברנו. על מואב דהורס, כך שעולים חזל בנדום דף בערב, שאלה נוקבת עד אומקי דתורי מרבו, דור הזה נשמע לחכומים לנביאים למלאך השורס ולא פרשוהו, עד שהקודש ברוך הוא בעצמו הוא פירש, הלורס במסטרוסי שלו ברוך הוא בתוירת תחילו. הרבה פעמים שאלתי מה הלשון של ברוך הוא בתוירה תחילו, לא ברוך הוא בתוירה, מה זה משם המדעי תחילו בסוף, זה כבר שייך לדיני ברכס התוירה, למה חזל כאן צריכים להדגיש של ברוך הוא בתוירה תחילו. בעצם התשובה היא פילי פלויס, כל העולם שואל, וגם הטז והבח בסימן ממזיים, כל העולם שואל איך זה יכול להיות. ברכס התוירה זה רק מצססי, מצססי אינו יזדז משם עד שמו יכולים לו. לפי הרמב״ם יש רבים שסבורים שזה בכלל לא מצווה דאורייתא, זה מצווה דרבנן. זה היה העבירה הכי גדולה שלהם, מצווה דרבנן, מצווה דרבנן שבטלו, או אפילו מצווה שי שבטלו. הלא ביום הדף תת אמרו חז"ל שבית ראשון חרב על עובד אזור גלרו ישליך הסדומי. אז איך זה שחוזר אומרים חז"ל מדרום פייל עצור לבורך ובתוירו תחילו, הלא זה פלא דתו. הספר הראשון שהוצאתי לאור בשנת תופשין מם היי, היה ספר בו רבס, וכתבתי בפסיך למשל, שאחר כך מצאתי באלשך ובתשובה סמהרית. משה למד עובד אימא, למלך שבחצר שלו היה כנר, והמלך היה מכור למנגינות הכינור של הכנר האהוב עליו. ערב הבוקר בצהריים היה מכנר בפניו. בשוק בואי וקומוי, הוא שמע למנגינות אותו כנר נפלא. לימים חטא אותו כנר, אותו מוזיקאי בעבירה חמורה למלכות, הוא נידון למוות. המלך ביקש להופיע לכמה דקות בפני חבר השופטים לפני שהם מבצעים ומוציאים את גזר הדין לפועל. והמלך אמר לשופטים, אני בטוח שמשפט צדק שפטתם, אינני בא לערער על גזר הדין. אבל דעו לכם שאם אתם הורגים אותו זה כאילו הרגתם גם אותי. כי חיי אינם חיים אם אני לא אשמע את המנגינות הנפלאות שלו כל יום. אני התמכרתי לכינור שלו, ורק תקחו בחשבון שזה כאילו הרגתם גם אותי. אז השופטים עוד פעם ישבו ואמרו, זה לא הגיוני, יש כאן איזשהו דבר שמופרך בעיקרו, אלא פלומי נידון למוות רק משום שפגל במלכות, אז אנחנו נפגע במלך פגיעה גדולה בכפליים, המלך מתחנן, איך נפגע במלך בגלל שפלומי נידון למוות על פגיעה שלו במלכות, ולכן הם השפו את גזר הדין. חלפו שנים והכנר קיבל שיתוק בידו, ושוב לא היה בידו לכנר. השופטים שוב ישבו ואמרו, גזר הדין מעודם לא בוטל, לא הייתה שום הצדקה לבטל את גזר הדין. הלא במוות הוא האיש ובמשפט צדק נשפט, השהינו את גזר הדין כדי ללון בו במלך. אבל אם בלבך הוא כבר לא מנגן, והמלך כבר בלבך היא לא נהנה מהמנגינות שלו, אז אין שום הצדקה לא לבצע גזר דין צדק והוציא אותו להורג. אמר האלשך, הגזלה מגזלה ואבוים גמלה וירס חמור שבתואר, אין ספק, אבל זו רגילה לא איזה שמי חסדון. אלא שכל זמן שבני ישראל, לפחות חלקם, עסקו בתואר לשמו. אני מוסיף על דברי האלשך את המדרש בפרשת תרומה. אתם זוכרים את המדרש בפרשת תרומה? ויוסי ממקדש ושכנתי בזוי חמו שלו מעדו ודוימו. למלך שהייתה לו בס, יחידו, אהובו. והמלך אומר, לפרוש ממנו איני יכול, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, תואר שנתתי לכם, לפרוש ממנו איני יכול, תואר זו עשו אני, כי תונך אותה עשו לי ואני אגור עמכם. כל זמן שבני ישראל עסקו בתואר לשמו, נתקיים בהם על כל פשעים תחסה אהבה. ומלך מלכי המלוך אמר, אני לא רוצה לוותר על הכינור הזה, אני לא רוצה לוותר על המנגינות האלה, לפרוש ממנו איני יכול, ולכן השהו את גזר הדין, אבל הוא מעולם לא מוטל. על עוז ומסירוסי כשלא יבורכו בתואר תחילו, ורן אומר, שוב לא הייתה התואר חשוב הביניהם, ולא עסקו בנשמה, אז חוזה ביניהם. אז אמרו בבייזן של מעלו, בפמליה של מעלו, כבר אין שום הצדקה לא לבצע גזר דין. הלא גניגלי הרוי אסם בשוי תחידומים ואוי בדיעבוי דזור. כל זמן שעסקו בתואר לשמו, אמר הקודש ברוך הוא לפרש מן איני יכול, נזכאים במקול פשום תרפה. וזה הסוד שחכום הם נביאים, אפילו מלאך השורס לא יכלו להבין, לא יכלו לדעת. גם הם ראו שבני ישראל שוי פחדומים ומגלי הרויס ויואי בדיעבוי דזור, אבל הם לא הבינו, למה עכשיו? הלא כבר שנים הם כאלה, אז למה דווקא עכשיו? איך יכלו להבין? זה סוד מסוי דסבריר, מסודותיו של הקודש ברוך הוא. רק הקודש ברוך הוא גילה את עומקם של חיבס התוירו על כל קשורם תחס אהב. כל זמן שעסקו בתוירו לשמוע, אמר המלך, אני לא רוצה לוותר על תוירו לשמוע, על המנגינות הנעימות האלה. כך הסביר האלשך, כך כתבתי לפני שנים רבות, תוירו לשמוע וחיבס התוירה ואהב הסתוירה, כאשר ישראל דבקים בתוירה ומשתעשעים בה, התוירה מעוררת רחמי שמיים. ולכן מביא הדגל, דגל מחנפה בפרשת בשלח בשם סבו הגדול הבעל שם טוב, שכאשר חז"ל אמרו שלא יבורכו בתוירה תחילו, הכוונה לברכת והרבנו השם אלוקינו וסגילו את זה לעשות בפינו. הדגל מחנפיים כותב, וזה פלא, וזה באמת פלא, זה באמת פלא, משום שהברכה הזו היא ברוך עצמו ולחרתו, היא הקטנה והקרושה בשלושת ברכות התורה. אז מנהל לקח הבעל שם טוב שדווקא משום הברכה הזו של הרבנו אחורה בבייס, לדרכנו הדברים מובנים, הם משתלבים עם דברי הר"ן, רק אשר ישראל סמכו בדברי תורה, השתעשעו בה, אמר הקדוש ברוך הוא, זה תורה שאני אוהב, זה תוירה של דבקס בקודש ברוך הוא, זה תוירה של רבני יונה, הקודש ברוך הוא השתשע בתוירוס, והקודש ברוך הוא נתן לנו תוירה שאנו נשתשע בו. והרבנו היא שעמדה לנו, והיא שהצילה את בית המקדוש במשך שנים. זה הכוונה של ברוך הוא בתוירה תחילו, כבר שאל ספר החינוך, למה ברכס המוזן מברכים אחרי המוזן וברכס התואר מברכים לפני שלומדים תואר? הוא שואל והוא משיב. אומר ספר החינוך, ברכס המוזן הוא שמחס הגוף, שמחס הקרס, די לו לאדם שיודע לקודש ברוך הוא כאשר מי הקרסת, כאשר הסביע את רעבונו. הקודש ברוך הוא איננו רוצה שאדם יהיה כל כך שמח כשהוא הולך לאכול, שהוא יברך את הקודש ברוך הוא. לא כך שמחס לפעמים. לא די לו לאדם לברך אחרי שהוא גמר ללמוד. אדם, כאשר הוא רואה את בית המדרש מרחוק, הוא צריך להיות כל כך מלא שמחה והודיה לברך את הקודש ברוך הוא. יש סיפור שאני סיפרתי הרבה פעמים משום שהוא סיפור מדהים. סיפור מדהים. מסופר רבי יוניסון אייבשיץ. אחד מחשובי הכל, שמקום השבוע בבית הכנסת היה ליד רבי יוניסון אייבשיץ. היה אדמרו שהוא שם לב שבברכס השחר הרב מדלג על ברכס שלא יש סניגוי. זה לא יכול להיות. אז למחרת הוא התקרב עוד יותר לרב, ועמד ממש קרוב אליו, ושוב הוא לא אמר שלא יהיו סניגוי. הוא היה המון. הוא סיפר לשכניו. וכולם התקרבו והקשיבו, ואכן רבי יוניסון לא אמר שלא יהיו סניגוי. הם לא ידעו להשיט עצב בנפשם, היו מזוזעים, לא ידעו לפרש קשר דוחר, איך זה יכול להיות שהוא לא אומר איך שלא יישא לגוי? לא יודע, אולי זה היה תקופה של המחווי כסף דולר, אני לא יודע, לא יודע אם זה היה קשור או לא. אבל הלכו לבייסדן, מבייסדן של העיר, להשיח את דאגתם ואת צערם, צריכים לברר את העניין, איך זה יכול להיות? בבייסדן באו לגודל הדור, לרבי יוניסון, מן הסתם חלצו את נעליהם מחשש של קפדה וקיבלו על עצמם נידוי ושאלו אותו. יש עדים כשרים שאומרים שהרב לא אומר שלא יושא ניגוי, האם זה נכון? ואם כן, אז ילמדנו רבינו, כך הם שאלו אותו. רבי יוניסון אמר, כן, זה נכון. אני לא מברך בבית הכנסת שלא יושא ניגוי. כי כאשר אני אך פוקח את עיניי בבוקר, עוד לפני שאני נוטל את ידיי, הלב שלי עולה על גדותיו בשמחה עצומה שאי אפשר כלל לתאר, שיהודי אני, שאני עבד מלך, שאני בן מלך. רבי יוניסון לא יכול היה להמתין עד שיגיע לבית הכנסת לברך שלא יישא ניגוי. איך שהוא נתן את ידיו, אני לא יודע אם לפני מוידעני או אחרי מוידעני, התפרץ מתוך ליבו, ברוכה, והודה לקדוש ברוך הוא שלא יישא ניגוי. זה היה רבי יוניסון אייבשיץ. כך אדם צריך להרגיש כשהוא בא ללמוד תורה. לא כמו בברכס המוזן, לא כמו, לא כסמחס הגוף, סמחס הנפש, סמחס הנשומת. על התואר אנחנו מברכים עוד לפני, עוד טרם באנו ללמוד תואר. זה הבדל בין ברכס המוזן לברכס התואר. ואולי זה רמז בדברי חז"ל, שלא ברכו בתואר תחילו. יכול להיות שהם אמרו ברכס התואר, אבל בעיניהם ברכס התואר היה כמו ברכס המוזן. סמחס הנפש היה כמו סמחס הגוף. חי אוי לו, לא היה חשוב בעיניהם יותר מחי שו, לא היה סור התואר חשוב בעיניהם ולא עסקו בנשמה. ייתכן שאמרו ברכס התואר, אבל לא ברכו בתואר תחילו, לא השתעשו בדברי תואר, לא סמכו בה. לא היה סור התואר חשוב בעיניהם ולא עסקו בנשמה, וזה שהביא לחור מבייס וכל הסיסון. כי כאשר המנגינות של הכינור כבר לא היו כל כך נפלאות, כבר לא היו כל כך יפות, חוזה ונאו, גזר הדין הישן על ג' הוירס חמור שבצער חורב הבית וכל ישרול מעל אדמוסון. ולכן ביום התשע בוב, יום שבו אסור לנו להשתשע בדברי תואר, כל אדם צריך לקבל על עצמו למחרת לסמוך בדברי תואר, להשתשע בדברי תואר, לתקן את הפגם של שלבוך הוא בתואר, תחילו. צריך לברך ברכס התואר תחילו, לקיים את דברי רבנו אברהם הנהר, ודברי עתה, ודברי רבנו יוינה, לסמוך את דברי תואר, לשתות שיהיה בהם, וכך נזכה, כי יתו השם באש יצאתו, ובאש של תוירו. הרי כוי דבורי כאש נאום השם, תוירנים שלו לאש, באש עצו עושה לבנו יסו, ומהירו ויומנו ומאמן.